עכשיו בסדר. נמשיך את ההלכות נבשל שהפסקנו בהם לפני שבועיים. למדנו לפני שבועיים. את הכלל של אין בישול אחר בישול ולא בישול אחר אפייה. דבר שהתבשל כל צורכו מערב שבת. ונעשה ראוי לאכילה לרוב בני אדם. שרוב בני אדם מצב כזה יותר לא יבשלו אותו יותר. אם היה למשל יום חול, היו מורידים אותו מן האש ואוכלים. או מצניעים לשעה שירצו לאכול, יחממו שוב פעם. אבל אין להם עניין להמשיך לבשל אותו. כובן נעשה רך מספיק בדרגה שראוי לאכילה. זה הטעם שלו הרצוי לרוב בני אדם. ובא אדם בשבת, ויש לו כזה, אוכל כזה, שהוא התבשל מערב שבת כל צורכו, ונעשה ראוי לאכילה לרוב בני אדם, אבל הוא מונח על השולחן, בתוך המקרר, והוא צנן. ואדם רוצה לחמם אותו בשבת, כי זה לא ערב לו לאכול צנן. אין לו שום עניין לרקח אותו יותר, הוא מבושל מר, הוא מרח. אבל, מפני שזה קו, גם הטעם שלו הוא צנן. אדם רוצה לחמם אותו בשבת, וזה שהוא יהיה חם. להתבשל קוצקו מערב שבת. אדם רואה פלוני שם סיר על הגבי האש בשבת. אם נגיד אש גלויה, אש חמורה רגילה. זה מבשל בשבת. לכן לא יתירו החכמים לשים לכתחילה על גבי האש גלויה. רק באופנים שזה נראה לכולם שזה חימום ולא בישול. כגון, אתה מוריד את הסיר מן האש ושם את העוף בתוכו שתחמם. זה נקרא כלי ראשון שהוסר מן האש, ואתה רוצה לחמם. זה מה שהמשנה אומרת, דבר שכבר התבשל קוצרקו מערב שבת, שורין אותו בחמים בשבת. יש לך עוף צונן, אתה רוצה לחמם אותו בשבת, תוריד את הסיר מן האש, הסיר שבו מרק או יש בו תפשיר חם רותח, ותשים את הדבר, את העוף הזה המבושל הזה. למה? מי יחשוב שזה מתכוון לבשל? ככה אפשר לבשל עוף? כשהסיר מונח לגבי השולחן? ודאי לא ככה מבשל. מה זה מתכוון? זה מתכוון לחמם אותו. מבושל קוצרקו מערב שבת, זה מתכוון סך הכל לחמם אותו, כי להתבשל הוא לא יוכל בצורה הזאת. זה אופן אחד. אופן שני, להניח אותו כנגד המדורה. זמנם היה להם מדורות, היו מתחממים בהם, היו מבשלים בהם. מדורה, אדם עושה מערב שבת, עושה לו מדורה באיזה מקום, איזו פינה בחדר. עכשיו, כשהיו מבשלים מות החול במדורה, היה להם על זה פטפוט למעלה, רגל של שלוש רגליים של ברזל, שופטים את הגדרה או הקנקן של הקפה על זה, למעלה. אבל זה, בשבת לא יתירו לשים למעלה, למה זה כדרכו בעול, יחשבו שזה מבשל, אלא כנגד המדורה. פה המדורה עומדת, אז להרחיק ממנה קצת, נשים בצד. למה? בצד זה כבר שינוי. אנשים לא רוצים, לא מבשלים בצורה הזו. אז מי שרואה שזה עושה כך, הוא רואה שיש לו מקום לשים למעלה. אבל למה זה שם בצד? כנראה זה לא מתכוון לבשל. בצד העוצמה שלה יש פחות. זה מתכוון כנראה רק לחמם. אז מספיק לו בצד. הרשב"א בחידושה מסכת שבת, דף מ', הוסיף עוד כולה. אפילו על גבי האש בהפסק גדרה. קומה שנייה. יש לו אש גלויה, ועליה שפוטה גדרה מערב שבת. מחם של המים חמים או גדרה מונחת עליה מערב שבת. שבת הוא רוצה לחמם גדרה אחרת צוננת. ישים אותה לא על האש ממש, אלא על הכיסוי של הגדרה שעומד על גבי האש. על הכיסוי של המחם שעומד על גבי האש. למה? גם כן, זה קומה שנייה. אנשים לא מבשלים ככה מות החול. פעם ראית באיזה אדם שאישה מבשלת, שמה סיר על סיר מבשלת, גומרת אחד, בשלת השני. ותשים אחד על השני. למה לא יתבשל כל כך טוב? מגיע לזה חום, אבל לא דרגה של להתבשל טוב, לא יתבשל כל כך טוב. זה שינוי. כי מי שרואה שעושה כך בשבת, לא יאמר, זה מבשל בשבת. ככה מבשלים? מבשלים על אש גלויה. לא אגבי בהפסק דירה אחרת, זה הרש בה בחידושיו. רבי נירוחם מביא שיש עוסרים ויש מתירים. כי דעת מהרם מרוטנבורג, אמור דה חירובה, דעתו לאסור. אומר, כנגד המדורה התירו. על גבי, אפילו שזה שינוי אסור. למה? הרי הכל יותר קרוב לידי לשים על האש ממש. שום גזירה. אז רק כנגד המדורה זה שינוי גמור התירו. אבל על גבי הגדרה שעל גבי האש, קומה שנייה, לא. מרן כתב שתי הדעות האלה בסימן שין חת, סעיף ו' וסעיף ז', כתב, יש אומרים שאסור, יש אומרים שמותר. והעיקר, ובסיים מרן, שהדעה המתירה נראית עיקר. זה מפורש, ראשון נראה עיקר. הדעה שאומרת שמותר, היא נראית להלכה עיקר. לכן פשטה ההוראה, שמותר לחמם בשבת כל דבר, אפילו אם האש גלויה, על גבי המחם למעלה. מפני שהמחם הזה הוא מפסיק בין האש לבין הדבר שאני מחמם עכשיו, ואינו נראה כמבשל. לא נראה כמבשל. אבל כל זה דווקא, בתנאי אחד, זה דבר שמבושל כל צורכו, כמו שאמרתי, תנאי שני, דבר יבש. אין בו שום רטיבות. זה לא מרק, זה לא רוטב, זה דבר יבש, כמו אורז, כמו אדם רוצה בורקס לחמם, רוצה לחמם פיתה קפואה, רוצה לחמם עוף, יוציא אותו מן המרק, כמה שאפשר, שהטיפות שלו, שצעים עליו יצאו החוצה, מה שאפשר, מה שלא אפשר, זה כבר כאילו חלק מהעוף עצמו, כי זה לא דבר בעין, אבל כל שיש רוטב בעין, יש לך גדרה, יש במרק, יש ברוטב, יחד עם דברים יבשים, יש תפוחי אדמה, דגים, עופות, קציצות, זה אסור. למה? בדבר נוזלי, בדבר שהוא לח, יש בישול אחר בישול, אם הוא יצטנן. מתי אין בישול אחר בישול? בדבר יבש, אפילו יצטנן. כי בדבר יבש, אפילו תוכל אותו קר, אחרי הכל הוא מבושל. אלא מה הטעם שלו פחות טוב. אבל דבר נוזלי, קר אין לו שום משמעות. מרק קר זה לא מרק, אדם לא ישתה אותו. זה לא מרק. המרק הרצוי זה חם. אין כזה מושג מרק קר. זה שתייה חמה צריכה להיות. אם כן בדבר כזה שדרכו לחממו. אדם בא עכשיו והצטנן לו ורוצה לחמם בשבת, זה נקרא כאילו חוזר חזרה ומבשל. כי שעה שהצטנן, בטל כאילו הבישול הראשון וחזר חזרה לקדמותו. אומנם זה לא מוסכם. זה ככה דעת השולחן ערוך, כמו דעת רשי והראש ורבן יונה ורבן ירוחם והטור. והמאירי, ואני מוקי יוסף, אבל יש דעתו של הרמב״ם עליו השלום, שנראה מדבריו שלא חילק בין דבר לח לדבר יבש. כל שהתבשל כל צורכו מערב שבת, שורים אותו בחמים בשבת, ואפילו דבר לח. כך גם ככותב במפורש הרשב"א, הרדב"א, הר"ן, אבל מרן כותב בבית יוסף, כיוון שדבר נוגע באיסור תורה, הרי זה מחלוקת באיסור תורה. לפי דעת העוסרים, עובר ממש איסור תורה, מבשל בשבת. כי צפקה זה הורה איתה לחומרה. וגם הראש הוא מן האוסרים. אף שבדרך כלל מרן פוסק כמו הרמב״ם, כמו רבנו הרמב״ם. כנראה בדבר הזה, מרן ראה שאין מנהג ברור כמו הרמב״ם לפסוק, כי כל הפסקה כמו הרמב״ם מדין מרן דאתרא. כנראה מרן ראה שבדבר הזה לא נוהגים להקל בזה כמו הרמב״ם, וגם כן זה רוב פוסקים, הרבה פוסרים אוסרים בזה, זה נוגע לספק של תורה, והאחרונים כמו הטור, רבן ירוחם, נטו קו מהרמב״ם ואסרו, לכן פסק מרן בשולחן ערוך, שאסור בשבת לחמם תבשיל שיש בו רוטב, אם הוא יצטנן. שרוצים להחזיר על גבי הגדרה לחמם תבשיל שיש בו רוטב, צריך שיהיה תנאי נוסף שהיד סולדת בו. אבל אם הוא יצטנן, פושר, כבר אין היד סולדת בו, שים את היד שלך בו, ותוכל, כמו שאומרים, לתפוס את היד שלך זמן מרובה שם, כן אסור להחזירו על גבי האש בשבת. מה קורה שאנחנו מדברים עכשיו, זה בדבר כזה שהוא יבש, והתבשל כל צורכו, ואין בו שום רוטב. אבל דבר שיש בו רוטב, אין איש בישול אחר בישול. יש בספר מנחת כהן, להגאון רבי אברהם הכהן פימינטין. הוא היה רב באיטליה של יוון, באיטליה, רב גדול מאוד, קדמון, 300 שנה כמעט, והוא חיבר ספר מנחת כהן. למה הוא היה כהן? אני עושה שם הספר שלו, מנחת כהן. בספר הזה, שם יש לו חלק שקורא לו משמרת השבת, הלכות בישול בשבת. כותב שם הרב, שלפי דעתו, אם יש לך גדרה שהרוב בא יבש, והמיעוט בא רוטב, הרוב יבש, הולכים אחר הרוב. כלומר, אם זה מחטא או מחטא, או למשל, רוב רוטב, או כל רוטב, אז ודאי מזכיר כמו מרן, שכותב מרן משולחן ערוך, כמו דעתו של הראש, שדבר שיש בו רוטב אסור. אבל אומר, אם מיעוט רוטב, פחות מחצי, אם הרוב יבש, והמיעוט רוטב, אומר הרב שזה מותר לחמם בשבת, במקום שאמרתי קודם, לא על אש גלויה, על גבי מדורה, על גבי מחמש, על גבי האש, בתוך כלי ראשון, שהוא רד מן האש. ככה הוא דעתו, הוא מוכיח את זה. אומר הרי בגמרא, מה הדוגמה של בישול אחר בישול שמותר? המראה אומרת, תרנגולת של רבי אבא, שהיה מבשל את זה ביום חול, ביום שבת, מוציא את זה מן המרק, ומחמם את זה בתוך סיר שהוא רד מן האש, כלי ראשון שהוא רד מן האש. אומר לך, אין לך בשר שמבושל שאין בו רוטב. הוא לא בשר יבש, יש בו רוטב. אמנם לא רוטב יותר מאשר הבשר, אבל יש מיעוט רוטב סוף סוף. יש לו מוהל שיוצא מהבשר הזה, מהעוף הזה. איך מותר לבשל אותו? אז לכן, וזה מוכיח, עושה כלל, אומר, הולכים אחר הרוב. כמו דין איסור ויתר. יש לך פה גדרה, הלך אחר הרוב. גם מסבירים את זה יותר מזה. הרי כשיש לך תבשיל שרובו יבש, ומיעוט רוטב, בוודאי הכוונה של האדם, כשהוא בא לחמם, היא על העיקר. והעיקר זה התפשיד. דיינו, כלפי ביחס למרק, המיעוט, נשב כאילו דבר שלא מתכוון. כי הוא לא אכפת לו כל כך. כי הוא מתכוון כל כולו לחמם, את הדבר העיקרי יותר, את הרוב יותר. ככה מסברים את דעתו של הרב. והרב מסתייע, ממה שכתוב בבית יוסף, בשם רבנו ירוחם, כך כתוב. ואם יש דבר שרובו רוטב, אבל אם רובו רוטב, הוא מצטמק ויפה, לא אסור. כתוב מפורש רובו. משמע לא רובו, מותר. האמת, קצת קשה, לפי דבריו אפילו מחטא. רק מיעוט הוא מתיר. כי למה כתב ברבן ירוחם רובו? אני צריך לכתוב מחטא, לא רובו. אפילו חצי אסור. רק מיעוט אתה מתיר. אז איך אתה מסתמך שם על דברי הרב שכותב רובו? גם בבית יוסף מקום אחר, כתוב במקום רובו, יש בו. פשוט מאוד, ייתכן שהיה פה טעות של המדפיס. המילים יש בו, נתחברו ונעשו לו רובו. טעות הדפוס. טעות סופר. יש בו, רובו. זה יוד, נעשית רש, ונעשה מילה אחת, רובו. והרב, מנחת כהן, ידע שככה יש נוסחה כזו. גם בספר רבני ירוחם, שהוא המקור של הדברים, כתוב יש בו, לא כתוב רובו. אם זה הרב מנחת כהן אומר, לא, מרן ידע שכתוב יש בו, והוא הגיע רובו. מפני שלא יכול לקבל יש בו כל דיוק, אם כן אין לך דבר שאין בו רוטב, ואיך יתירו לחמם עוף? אבל ככה למה יכתוב רובו? יכתוב לך מחצה. כי הרי הרב מודה שבמחצי רוטב עשו, רק במיעוט הוא מתיר. כי למה רק כתב לאסור ברובו? זה קושיה אחת. קושיה שנייה, יש באמת בספר הבית יוסף הראשון, שהדפיס הרב עצמו, מרן לבית יוסף, בחיים שלו יצא. ספר בית יוסף, שיצא בחיים מרן הבית יוסף, ספוס, ונציה, שנת שני וזיין. זה מרן ראה אותו והכל, הוא הדפיס אותו בעצמו. ושם כתוב במפורש, יש בו, לא כתוב רובו. והרב הוא מניח, ספוס שבידו, שהבית יוסף הוא שהגיע, במקום יש בו, רובו. הוא ראה את הנוסחה לו, רמני רוחם, יש בו, לניח עלי באחי, מפני שאם כן, אין לך בשר שאין בו מוהל, והגיע רובו. אז למה זה לא נכון? בבית יוסף, פסה ראשונה, כתוב ככה. על כוחנו זה חלו טעויות בין מדפיס למדפיס. ואחרי הפסה הראשונה, שבאו לדפיס פעם שנייה, אז אתה מסדר את האותיות, התבלבל בזה. הרבה יש טעויות סופר. אז הסתעה בזה, במקום לכתוב. יש בו, כתב רובו. והראיה שבית יוסף עצמו הביא את ההלכה הזו בשתי מקומות. בסימן ראשון ג', בסימן שני י"ח. ובכל הדפוסים, גם של הדפוסים יש כתוב רובו בשני ראשון ג', בשני ראשון כתוב יש בו. אז אם מרן הכוונה הגיע את זה, אני צריך שתי מקומות לסדר את זה. לא מקום אחד לשכוח אותו, להשאיר אותו כמו הטעות. ולכן ההנחה, ההמצאה הזאת של רב מנחת כהן, שכך דעת הבית יוסף, זה לא נכון. זה בברור, לא דעת הבית יוסף. יתרה מזו, מרן בשולחן ערוך, מעתיק לשון רבן ירוחם הזה שהוא ביתו בית יוסף, וכתב יש בו, לא כתב רובו. אז מה אתה רוצה יותר מזה? מי עדיף, שולחן ערוך או בית יוסף? שולחן ערוך נכתב אחרי הבית יוסף. זה והקצר של מרן. ומרן שם מדקדק תמיד לוקח שונת הפוסקים. דברים שלא המקור של הדברים, ההלכה, המצאה של הבית יוסף. אלא הדין כתוב באיזה ראשון, בהרמב״ם, בהרדבה, ברבן ירוחם, דרך מרן להעתיק לשון הפוסק. אז גם בסימן שניות ח' סעיף ח', העתיק לשון רבן ירוחם שאמרתי לכם קודם, בלשון יש בו רוטב, ולא בשל רובו. ואם הוא תפציל שיש בו רוטב ומצלמק ויפה לו, אסור לדברי הכל. למה לא כתבת רובו? איזה שולחן, אם הוא עצמו הגיע את מה שכתוב בבית יוסף? וגם כן, שזה מגיע, הוא כותב, כך צריך להיות, או נראה לי שיש להגיע. הוא לא מעתיק בן ירוחם, והוא מגיע מתוך ליבו, ולא כותב שזה הגעה שלו. לכן הדברים מאוד מאוד קשים לשמוע אותם, מה שמניח הרב מנחת כהן, שמרן הוא שביוזמתו הגיע את המילים רובו במקום יש בו. אלא ודאי האמת, שהנוסחה יש בו ברבן ירוחם. אלא מה? עד רבה, עכשיו כן, ההפוכה תהיה עכשיו. הרב כותב, אם יש בו רוטב, הוא מצלמג יפה לו אסור. לא כתב, יש בו משמע כלשהו. כלשהו יש רוטב. משמע אפילו מיעוט. לא כתב רובו, לא כתב מחצה. שום שאין שיעור בדבר. יש רוטב, אסור. כך כותב במפורש, שולחן ערוך הגאון רבנו זלמן, בעתיקו דברי השולחן ערוך, שמותר לבשל, לחמם בשבת תבשיל יבא שאין בו רוטב, הוסיף, שאין בו רוטב כלל. שלא יבוא הקורא לחשוב מיעוט מותר, לא. מה שקשה רבנו מנחת כהן, אם כן, איך אפשר שבשר אין בו מוהל? הרי כל בשר יש בו מוהל. יש לחלק בין מוהל, בבשר שם, שהוא ממש תפל תחת אחד בשר, הוא בלוע בו, הוא מטפח על גביו כאילו חלק ממנו, ובין מוהל שנמצא בגדרה, בשולי הגדרה, ורואים אותו בעין. שהוא לא נתפל לבשר. יש הבדל בין, אני מוציא עוף מהסיר, ומטפח עליו טיפות של מרק, שזה מותר באמת, אחרי שאני כמה שפשר ייבשתי אותו, זה מותר, או המועד שבתוכו זה מותר, שזה ממש נתפל לו, חלק ממנו. כשתאכל אותו, חייך אותו ביחד. כשתאכל את העוף, חייך שיצא לך חלק מהמרק גם כן איתו, כי זה דבוק בו. לבין, יש לך גדרה, ושמו בה מרק, וגם כן יש בה עוף, אלא שיש מיעוט מרק, מיעוט רוטב, כמו רוטב של דגים, רוטב של קציצות, והעיקר הרוב זה יבש. שם המועל והרוטב לא נמצאים דבוקים על הקציצות בלבד, אלא גם בשטח של הקצוליים, של הגדרה. אם כן, זה לא החלק מהקציצה עצמה. המיעוט לא מעלה ואינו מעלה ולא מוריד. הסברה במקרה שם לא בגלל שזה מיעוט, בגלל שזה חלק מגופו ממש. יש חילוק בין אם זה חלק מגופו ממש, לבין אם זה נמצא בגדרה, עומד לידו, אבל הוא מיעוט ביחס אליו. ולכן להלכה באמת, מה שדבר נוגע, כמו שאמרנו באיסור תורה, קיימלן, אפילו כשמיעוט רוטב, אסור. לא כמו מנחת כהן. כיוון שכל הראיות שלו, יש עליהם תשובה. לפחות ההמצאה שלו כולה, שמרן סובר ככה, נדחה קראו לה, זה לא נכון. זה נדחוי מעיקרו. אז לכן, לדינה, לא נוכל לסמוך על הסברה הזו, למרות שכמה אחרונים העתיקו את זה להלכה. כמו בספר פרמגדים, משמע שהוא, אפשר לסמוך על זה טוב. אשכנזים בלב אחי, הם תופסים, הרמה כותב בהגהה, דעת הרמב״ם, דעת הרשב"א. שמעיקר הדין אין בישול אחר בישול בלח. אז אם כן, אף שנוהגים להחמיר, אז חומרה, אז במיעוט מי היה כאלו. אבל אנחנו פוסקים מעיקר הדין, כמו דעת הראש, שאין בישול אחר בישול, יש בישול אחר בישול בלח. כשבוא ספק עכשיו בדבר הזה, בדין המיעוט הזה, אז אם זה היה ספק שקול, נוסעים ספק ספקה. לא ספק שקול. כל ההנחה של הרב יהיה לפי הבית יוסף. הבית יוסף עצמו לא כתוב ככה בספרים הקדמונים. ההגהה עצמה היא קשה מאוד לקבל אותה. גם אחרי ההגעה כתוב רובו, לא כתוב מחצה, כי נתקל יותר מזה, תקל עד רובו ואתה לא מכיר עד רובו. וכל ההסברה כולה, אין לך בשר שאין לו מוהל, זה לא דומה אחד לשני. בשר שאין לו מוהל, אחרי כל המוהל מגופו נמצא, זה חלק אחד, אפשר לקרוא לזה בשר. אחי, מישהו יקרא לחתיכת עוף, שעליה טיפת מרק, יקרא לזה מרק? ודאי שלא. כשאלה מרגישו לו קציצה עם רוטב, יגיד, תשים לי רוטב, שהרוטב הוא בעין, הוא בפני עצמו עומד. אומנם הוא מיעוט, אבל הוא בפני עצמו נאכל, הוא נאכל יחד איתו, בתור תוספת למרק. מה שכן הטיפות שיוצאים שם על חתיכת העוף, אי אפשר פשוט להוציא אותם, אז ככה נדבקות שם. פה נעשו בידי אדם, פה בידי שמיים כזה, פה מאליו כזה נעשים. אין לך אפשרות אחרת לעשות. מה אדם ייבש את העוף? לכן, בשבת, אם אדם רוצה לחמם קציצות מבושלות של דגים, עוף מבושל עם מרק, צריך להקפיד להוציא אותם מתוך הרוטב. ושיהיו יבשות, אם יש עליהם מוהל מסביב, או שאי אפשר כבר להוציא אותו, זה נקרא כבר כמו שאמרנו, חלק מגוף הקציצה, חלק מגוף הבשר עצמו. למה? זה מרשם אחד, ככה נאחר בכוחו ביחד. אבל רוטב שנראה בעין, שנמצא בשולי הגדרה, אסור לחמם אותו בשבת, אפילו באופנים המותרים, על גבי מחם שאמרתי קודם, או כל. עוד שכן, על גבי אש גלויה, כל דבר אסור. ואף שיש, כמרתי, יש מתירים בזה, להלכה יש להחמיר בזה, ולא להקל בדבר הזה עצמו, מפני שיסוד המתירים, כמו שאמרתי קודם, הוא יסוד קשה מאוד לקבל אותו, והדבר נוגע באיסור תורה ממש. וכיוון שמרם בשולחן כתב, יש בו רוטב, או מקום אחד התבטא שאין בו רוטב, כן, אין בו רוטב כפשוטו כמשמעו, אין בו רוטב כלל. וכל שיש בו מיעוט רוטב בעין, אסור בשבת לחמם אותו על גבי מחם שעל גבי האש. אפילו על גבי מחם שעל גבי האש. לגבי ה... כן. כל דבר שהוא רוטב, לא, הדבר היבש, אסור בשבת לחמם. יוציא את הקצות החוצה, ישים אותם בכלי אחר, ושם הוא יבשל אותם. אני חוזר עוד פעם, את הרוטב אי אפשר לחמם. זה לא חשוב, זה קרוש, אבל זה רוטב. זה רוטב. אתה מבין? רק הדבר שיבש, טוב. מה שקרש במקרה, בגלל ששם הטמפרטורה קרה, דינו רוטב. ולכן בשבת אין לחמם אותו על גבי האש. אם נשאר קצת ג'ילי על הקציצה עצמה, זה משהו אחר. אבל אם יש לך בשולי הגדרה, יש לך כמות של, אפילו שהיא מיעוט, אסור בשבת לחמם אותה על גבי האש. כן, אני אסביר עכשיו. פה דיברנו בינתיים שהמיעוט רוטב. כשאתה מסיר את הקציצה, אתה פותח את הסיר, אתה רואה כל הקציצות לפניך, מונחות, עומדות לפניך. הרוטב שקוע למטה. אז אין בזה משום בורר. כמו שאמרנו, כל דבר שעומד אחד על השני, ברור ועומד. לכן אין בזה משום בורר. אבל השאלה תהיה, מה הדין בכזה מרק שלם שמלא עופות למטה, ואדם רוצה לחמם את העופות לקחת אותם מתוך המרק עצמו. אז פה יהיה בעיה של בורר. ויהיה צריך, לא, יהיה מותר. תשמעו איך. יהיה צריך כשהוא יציא אותם מתוך הסיר בשביל לחמם, דעתו תהיה כדי לאוכלם לאלתר. מה פירוש לאלתר? שווה לעסוק בינתיים מדברים שלא שייכים לסעודה. אם נגיד, זו הפעולה האחרונה שעושים, מחממים את זה, אחרי זה חצי שעה עושים דברים אחרים, לא קשורים לסעודה, כן זה עשו. אם משל נמצאים כבר תוך הסעודה, עשו מטילה והמוציא. שונתי לה והמוציא. וזה יאכלו את זה מנה האחרונה. יאכלו את זה בעוד שעה. חצי שעה. כיוון שכבר נמצאים בתוך הסעודה עצמה, למדנו בלכות בורר, מותר לברום מתחת הסעודה לסוף הסעודה. כשאני לוקח כמובן, אוכל מתוך פסולת. ביד. אז גם פה אני אקח אותו במזלג, זה כמו יד. אוכל. את האוכל אני אקח, מה שאני רוצה אני אקח. ולאלתר, זה נקרא לאלתר. למה? אני עוסק בסעודה כבר. עוסק כבר בתוך הסעודה. אפילו קצת לפני הסעודה, אם בין ההשמה על גבי האש לבין הסעודה לא נהיה סך הדעת מהסעודה, אנחנו נעסוק בצורכי הסעודה, כמו הכנת הסלטי והכנת השולחן, לא יעסוק אותו מי שברר את זה בדברים אחרים, נקרא ספר תהילים, נקרא דברי תורה, לכתייל או משהו כזה, אלא עדיין עוסק בצורכי סעודה, הבי לה עדיין תוך. קודש כן את דעת בן איש חי שאמר שתוך שעה אפשר להקל, אלא שבזה אין לסמוך כל כך תוך שעה, אבל תוך סעודה ממש אפשר. לכן אם יקדם, איזה היה מוציא בנטילה, או קצת לפני כן שאנחנו עוסקים בצורכי סעודה, יקרא את ה... אבל אם הרוטב, אם הקציצות האלה נמצאות עם מיעוט רוטב, כמו קציצות דגים וכיוצא בזה, אז זה אפילו הרבה לפני הסעודה אפשר. למה זה בכלל לא בורר? זה ברור ועומד. ברור ועומד. אתה מבין? זה הפרש משני הדברים. לגבי חימום, שאמרתי קודם, שמרן מקל גם על גבי מחם שעל גבי האש. יש דיון בין אחרוני זמננו, מה הדין בזמננו שעושים בגז ועושים מכסה על הגז? בזמנם לא היה להם גז. היה להם קיריים של כמו קופסה כזו מחרס, שמים גחלים בפנים. וכדי להתיר היו גורפים וקוטמים, אבל לא היו שמים איזה מכסה. אז כן, הרשב"א אמר מה מותר לחמם בשבת על גבי מחם שעל גבי האש. אין אפשרות הערב. שלא יהיה נראה כמבשל. אבל בזמננו, שהגריפה והקטימה לא מוצאים את האש לגמרי, סוגרים אותה למשל, אז מה העיקר? משאירים את האש ביום שישי, רק מכסים אותה עם חתיכת מתכת, אסבסט, חתיכת פח, כדי שיהיה לא אש גלויה. ובזה מתירים את הבעיה של שהייה בערב שבת, שלא יבוא ישכח אדם בשבת ויגביע את האש. למה הוא רואה? נזכר. ראה מעשה ונזכר הלכה. הוא רואה את הכיסוי הזה על גבי הזה, אז נזכר שהיום שבת. ולא יבוא לשכוח ולהגביע את האש. זה הטעם שעושים את הכיסוי יום שישי. מה הדין? הכיסוי הזה כבר נחשב כמו מחם? כלומר, זה כבר, כמו שאומרים, נקרא הפסק. אני יכול עכשיו לשים אשר על הכיסוי הזה גדרה שיש בדבר יבש? או תגיד לא. צריך מחם, צריך הפסק של מחם. בסברה, מה ההבדל? הרי גם פה לגבי הגז, אין דרך לבשל ככה מות החול. לימות החול, לא מבשלים בצורה הזו. אני אשים פח על האש ואבשל. מי שרוצה לבשל, יבשל טוב, כמה שיותר קרוב לאש. ואם אשים פח על האש, קצת משנה את העוצמה של האש. בצורה של הבישול. יש אומנם תבשילים מסוימים, עד רבה שמים להם פח למטה. שלא יישרפו, שלא זה. אבל סתם בישול של דברים, עד רבה, זה מפריע הפח הזה. אם רוצים לבשל טוב, עובדה, איננו הרעות, שום חברה עדיין לא המציאה גז, סגור. אלא עד רבה, תמיד הלהבות גלויות. סימן שבשביל הבישול זה ככה יותר טוב, ככה יותר מועיל. ואיך שיהיה הטעם, זו המציאות. שמות החול, ככה כולם מבשלים בצורה הזו. כי זה בשבת שם כבר ככיסוי. חברו רואה אותו שם בשבת עליו זה. מה יגיד, זה מבשל? אם מבשל, אם הוא בחלל שבת, זה לא אכפת לו. את הכיסוי הזה, למה הוא שם אותו בכלל? הוא יעשה צחוק מעצמו, הוא יעשה כיסוי מערב שבת והכל, מחר הוא מחלל שבת. אז מה נפשך? אתה מחלל שבת, אז לא תעשה בכלל. אז, כלומר, זה דינו כמו מחם שעל גבי האש. ככה נראה מצד הסברה, וככה נראה שאפשר להקל בזה, שאפשר לחמם בשבת ישירות על גבי הכיסוי שעל גבי הגז. רק לא על גבי אש גלויה. אם אחד לא היה לו כיסוי על גבי הגז, הוא נוהג כמו המקילים להשהות בלי כיסוי, היום לא כדי להקל בזה. אפשר לשים כיסוי בקלות. אז אם כן, פעם, היה צריך לגרוף ולקטום, אז לא היה נשאר אש בכלל עד הבוקר, היה קר. אז נהגו להקל, לא לגרוף ולקטום. אבל היום, גם אתה שמת את הפח, עדיין החום נשאר, כי זה גז, גז שלא לא יורד כל פעם דועך החום, העוצמה שלו, גם המקילים בזמנם צריכים להחמיר בזה. רצוי להם מאוד מאוד שיחמיר, פרץ ככה דעת מרן. אבל דרך משל אחד לא עשה כך. הוא נוהג כמו המקילים בזה. יש מנה כזה קדום להקל. כשבת ירצה לחמם משהו, לא יכול לשים על גבי האש גלויה. למה? כי זה אש גלויה. מחזק ומבשל. אבל על גבי הכיסוי של המתכת, דינו בדיוק כמו על גבי המחם. אין הבדל ישים על המחם או ישים על הכיסוי. יש אמנם כמה אחרונים בזמננו שמחמירים בזה. אומרים לא, רק על גבי מחם. לא על גבי הכיסוי הזה של המתכת. אבל לדינה, מי שמחמיר תבוא על הברכה. דינה, אין לכם מקום על גבי מחם, מספיק. אתה רוצה לחמם איזה משהו, אתה אפשר לסמוך להקל על גבי המתכת הזאת ישירות. מפני שזה כבר שינוי גדול וכיסוי גדול. זה דבר לגבי פלטה של שבת. יש כאלה ששמים מהר שבת פלטה. לא עושים גז בכלל. וזה כל כולם מיוחד לשבת. יש מחמירים, אם אתה רוצה בשבת לחמם דבר יבש, כמו פיטה או משהו, תשים על גבי המחם, או על גבי סיר שעומד שם, לא על גבי משר על גבי הפלטה ישר, למה זה כמו מחזק ומבשל. אבל, הפלטה הזאת כל כולה עשויה בשביל שבת. אין, גם כל אף אחד לא שם פלטה. אמנם אפשר, יכולה לבשל, אבל לאט לאט, זה גם קשה לבשל שם. בפרט פיטה, אפשר לאפות פיטה על גבי פלטה? אי אפשר. רק צריכים תנור סגור מסביב. לפחות, מהמשוא הכיוונים סגור. כך, חתיכת בצק, שימו לי, זכר, חתיכת פחם, מה יצא לך? שום דבר לא יצא לך. לא יצא לך פיתה. אפילו אם יצא, כעלך 5-6 שעות, שעתיים, לא, פיתה רבע שעה, אתה עושה אותה בתנור. לכן, מי שיראה, שם בשבת פיתה, וגם פיתה היא גלויה, זה לא חתיכת בצק, רואים שזה אפוי, הכל אחרי שמרית עין, זה כאשר הסיר מחוסה, אני לא יודע מה יש בפנים. אני אגיד, אולי שם שם דבר, דבר חי. אבל זה רואים חלה. חלה זה כמו בצק. שבדל בעצום, כל מי שורר, אני מבין שזה רוצה כפור, רוצה לחמם. לכן אפשר להקל מעיקר הדין, לחמם בשבת חלות, או פיתות, בורקס, דברים כאלה, על גבי פלטה ישר. מי שרוצה להחמיר בזה, קח מגש, קח משהו, ישים חציצה. יעשה יפוך את המגש על גבי הפלטה, וישים על זה, ככה יהיו לו, כמו שאומרים, חציצה. אני עושה בשינוי, לא נוגע באש ממש, לא נוגע בלוח של זה ממש. תבוא עליו ברכה. אבל מן הדין הגמור, אפשר להקל בזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה. הדבר הזה נקרא, אפילו לא נקרא מבושל, לפי הסוברים שמספיק לו הגעלה, סימן שנקרא מבושל, אז גם פה אין בישול אחר בישול. לפי הסוברים שהוא נקרא, שם צריך לו ליבון, סימן שהוא נקרא אפוי, נקרא צלוי, אז גם פה אסור לשים אותו בתוך מרק. אבל בצירוף הדעה של רביה, של בסיעתם שאומרים, שלחות שבת אין אפקמינה, אפילו בישול אחר אפייה מותר, כן יש ספק ספקה. גם האשכנזים שמחמירים לא לשים לחם בתוך מרק, דווקא לחם שהוא ודאי אפוי, אבל טיגון שהוא ספק אפוי ספק מבושל, יש מחלוקת בין הפוסקים, יש שתי ספקות להקל בזה. שמה כמאן דאמר טיגון זה כמו מבושל, כמו הרשב"א. אתה מצא לומר לא כך, שמה כדעת הפוסקים שאומרים, כמו שאמרתי קודם, שאין את זה בשביל החרפיה. גם האשכנזים יכולים להקל מן הדין הגמור, לקחת שקדי מרק ולשים אותם בתוך מרק בכלי ראשון שהורד מן האש, בתוך הסיר עצמו. לא צריכים להחמיר לשים את זה, כל שכן לא צריכים להחמיר בצלחת עד שתהיה פה שרת, כמה חומרות שעושים. אבל זה צריכים בשביל זה מישהו שהוא, כמו שאומרים, יכול לסמוך על הפוסק. ואם תאמר לי, הדעה הזו לא מצפות על ספק ספקה, הדעה שאומרת שתיגון דינו כמו בישול, זה לא נכון. מרן מלכות פסח פסק, מחוות דינה ויכול פסח, ויה בגעלה. אז החרולים התקשו, מרן סותר עצמו. בלכות איסור ביתר כתב, מחוות של איסור שנטרפה צריכה ליבון. איך כותב לגבי מחוות של חמץ שרוצים להכשיר את זה לפסח, צריך הגעלה? תרצו על הרב מנחת יעקב, הרב זרע האמת, הרב איך השולחן, הרבה החרולים אותו תירוץ אמרו. אמרו ביכול פסח יש ספק ספק. יש דעה שאומרת שבפסח, אפילו אדם צולל, נגיד, או אופה, חמץ, מספיק לו הגעלה. זה נקרא היתרה בלה. יש דעה שאומרת, הרי חמץ, אוכלים את זה כל השנה כולה. שעה שבלה, היה שעת המותרת. אז אם זה היתרה בלה, מספיק שיהיה הגעלה. אלא שמרן פסק שם על החמיר. חמץ נקרא איסורה בלה. אם יש לך, נגיד, שפוץ שתלו בו חמץ, צריך לתת בו ליבון. אבל פה ספק ספקה. שמקם אנדה אמר, חמץ נקרא היתרה בלה. ואז מספיק לו, די לו, בהגעלה, אפילו שהוא נקרא כמו אפייה גמורה, כמו צדיה גמורה, כמו שפול. אפילו תמצא לומר שחמץ נקרא איסורה, כמו שפוסק מרן באמת בלכות פסח, ואז צריך אם כן בשפול ליבון, ומחבץ יש עוד דעה שאומרת שמתיגון, זה לא כמו בישול. ומרן צמח על זה להקל, לספק ספקה. כלומר, לא נסמוך אנחנו פה בדבר שסך כל מנהג בעמה שנהגו אשכנזים להחמיר כמו ספר יראים, בתיגון להקל בדבר. ולכן להלכה, גם אשכנזים יכולים להקל בתיגון, בתיגון, יכולים להקל בזה, לשים שקדי מרק מתוגנים בתוך מרק שנמצא, שהורד מן האש, אפילו שהוא רותח. ואין דינו כמו פת שהם צריכים, שהם נוהגים בזה להחמיר. כי פת היא אפויה, ופה זה מתוגנת. ומתוגן, יש פוסקים שאומרים, דינו כמו בישול. ובצירוף הפוסקים שאומרים, שכל, אפילו אפוי, אין בו בישול אחר אפייה, כן אפשר. לנו הספרדים, בלב הכי מותר. בלב הכי מותר. אבל יש פשוט מאוד היום בישיבות, בזה, לא יודעים הלכות. לא יודעים מה דעת מרן, מה דעת הרמה, מה עושים? זהו, זה הלכה. אני מבין, כאילו הם מי שעושה את המעשים, היותר גדולים בישיבות הזה, זה הם גדולי עולם, שמעשה רב. אני ראיתי ככה עשה מעשה, ומאיפה הוא יודע בעצמו? הוא ראה לפניו, זה כמה שנים היו אחרים אחרים, וזה ראה לפניו, כולם משובשים, שבשתה כיוון דעל, על, כיוון שהשיבוש עולה, אז עולה, ממשיך. אם עד לא יעצור אותו, אם ממשיך השיבוש בלי סוף. אז בא אחד נסכן ספרדי גם כן, למד לשפה אשכנזית, ראה ככה מקפידים לשים את השקדי מרק, הם אוכלים מרק הרבה אשכנזים, בפרט בחורף, אוכלים ככה שקדי מרק, מרק זה, בלי זה לא שבת, אצלם בליל שבת. ככה יש לנו, אני זוכר, שכנים היו אומרים לי אשתי, בלי מרק בליל שבת או שקדי מרק, זה לא שבת. אפילו בקיץ, זה לא שבת, זה מנה של מרק צריך. טוב, למה לא? עונג שבת, עונג שבת, כמו שאמרה אומרת, כל אחד כמו שמתענג, יעשה. למה לא? אבל הוא לא ישים את השקדי מרק בצלחת עד שיגע בה, אפשר לשתות, זה פושר. טוב, עכשיו אני רואה, זה מרק זה שזה פושר, זה עונג שבת. אז אם זה נגיד מה שהם נהגו לגבי מפת, טוב, נהגו. אבל זה שקדי מרק, זה מתוגן. תפתחו את העיניים קצת, תראו שיש בזה הבדל בדבר. לא ככה עשו בישיבה. טוב, אתה זה עשו אשכנזים. אתה מה לך עשה ספרדי, ומה אני יודע, ככה כולם עושים. יבוא, השכפרדי הזה לומד מהם גם, כן? יבוא, מה, ככה למדנו, ככה למדונו, ככה הורונו. זה טעות. צריכים לדעת כל אחד, שורש המחלוקות, שורש המנהגים. כי מראש צורי נראינו. ותדעו לכם, שכותב בספר נודע ביהודה, שכמעט רוב המנהגים של האשכנזים שמחמירים, זה חומרות של מנהג. מה פירוש חומרות של מנהג? העם נהג. הרבנים לא רצו להגיד להם מותר. למה לא? עשו. אם יגידו להם מותר, אחר כך מי יודע איזה פרצת יצא.
אתם לבד כבר נוהגים לאסור? אז זה בשכותב הרמה וכן נוהגים. מה זה לכן נוהגים? איך התחיל המנהג הזה? על ידי הוראה? לא, לא על ידי הוראה, כותב נודע ביהודה. מעיקר הדין, גם אנחנו מודים לפסקי בית יוסף. רוב פסקי השולחן ערוך אומר, אומר שם נודע ביהודה, הם הלכה לדידן. ותדע שלכן הרמה תמיד מקל קומפסד מרובה. אם איתה שזה אסור, מה זה כולה קומפסד? זה טריפה, מה אתה מקל קומפסד מרובה? אלא שהוא יודע שמעיקר הדין כמו מרן, ככה היה צריך להורות, ככה הפסיקה שלך צריכה להיות. אבל נהגו, אז מה אתה, נפרוץ גדר, תתשאו אותם. אז הבא, מאיפה אתה באת? ממרוקו, מה לך ולמנהג הזה? מה לך ולמנהג הזה? אשריך שאתה באת ממרוקו, ושם היו כולם גדולי תורה, ולא היו מנהגים משובשים. או מנהג לא נכון, דחו אותו, ששיבשו אותו, אבל פה סכימו, לא הסכימו לו. שם הבית כנסת, זה קשה מאוד. כל העיר הקטנה, איזה קבוצה, איזה אנשים. הם ידברו שהם יודעים ללמוד תורה, שיש להם מנהגים שלהם, זה פסקי הלכה. כל הפסקים שלהם, של הרמה כולם, שעשה על מרן, זה חן נוהגים, חן נוהגים, זה לא מעיקר הדין בכלל. באו לארץ ישראל, צריכים לעשות כמו מרן. יש שובה בפקת רוחל של הבית יוסף, שם עוד לא באו אשכנזים, או לא שלטו עלינו, לא שום דבר. לפני 300 שנה, 250 שנה, 400 שנה, סליחה, 400 שנה. שם כותב, שאל שם הבית יוסף, שם, באו כמה אשכנזים לצפת. איך ינהגו בהוראות שלהם? הפסקו כמו הרמה? אבל בשום אופן. ואפילו יבוא יום יתרבו, ניבא ולא יודע מה ניבא. אחר, עדיף מנביא. יבוא יום ויהיו בצפת רובם צפת אשכנזים, אבל הם לא באו ביחד, הם באו לאט לאט. כמה בטל. אחד אחד שיבוא, נבטל אותו. בטל ברוב. פה המנהג העולם היה בצפת כמו הרמב״ם, יבוא אחד אשכנזי, מה לך נרדם, מה אתה רוצה? אני רוצה לפסוק כמו הרמה, תגיד אחד, תפסוק בבית שלך כמו הרמה. לציבור תפסוק כמו מרן, כמו הרמב״ם. למה? פה מנהג המקום, זה ספרד. צפת היא ספרדית. והיום ברוך השם, כולם אשכנזים. היום איך אתם באתם? באתם ביחד? לא. כל שנה באו קצת, קצת. כל מי שבא, אבל מסתפרד, נהיה כבר ספרדי. כמו בדין ביטול, המראה אומרת מסכת עבודה זרה, אדם לוקח צרצור של יין, נסך, ומערה בבור. אפילו כל מה שמערה, ראשון ראשון מתבטל. כשנפל הטיפה הראשונה, כמה היה בבור? פי מיליון ממנו, אז הכל התבטל. בסוף התרבה מה שהוספת, לא חשוב. מה שהתבטל גם הוא נעשה כמו היתר, כי זה מין במינו, ונוסף חזר גם כן לבטל אותו בעצמו. לא דיו שהוא לא מסייע לו לאיסור, הוא מסייע להיתר, הוא מצטרף להיתר לבטל. גם פה, לא דיו שאותו אחד שכבר אשכנזי, הוא כבר צריך להיות ספרדי גם כן, שאחרי זה שיבוא עוד אשכנזי, גם הוא יסתרף לבטל אותו. אמר, אתה מבטל אותי, אתה אשכנזי בעצמך, אני כבר נתבטלתי, יגיד לו. ביטלו אותי. כך כותב בבית יוסף, בפקת רוחל. אבל מה, אתם לא רצו להתבטל. בריאה, אליהם פתלה. דבר חשוב, לא בטל, כתוב. אז לא התבטלו. באו, עשו מה שרוצים. עשו בדין, עשו שחיטה. טוב, את החומרות שלהם יעשו. ילמדו אותנו מה לעשות גם כן. את הקולות שלהם גם כן יותר מה לעשות. את הקולות שלהם, אותם לומדים לעשות. היום כל הבשר בארץ, בשר רגיל. הרבנות הראשית אותי תכשר. לפי דעת מרן זה כמעט טריפה. ספק טריפה. רק בחלה גמור מותר לאכול. באו לארץ של הבית יוסף, לארץ של הרמב״ם, עם המנהגים שבאו להם אשכנז. סומכים משמוש ועניינים וכל הסריחות וכל הזה. ואתה הולך היום לאיזה חנות, אתה חרדי, אני יודע מה, אתה אומר לו, אתה לא אוכל את הבשר שלו, אז בוא כזה רב לנדו, זה בדת. כן, כן, אני יודע, גם זה לא שווה. מה זה? הוא לא יודע שיש לך מחלוקת. מה שמעתי, יש משהו בית יוסף. חשבתי, אני יודע שזה יותר קל משלנו. שזה, אנחנו יותר מחמירים. למתנו זה רב לנדו. אתם, מי יש לכם? אין לכם הרבנים. מה אתם דבר שטויות? שלכם ספק טריפה כולו. למה מוצאים איזה שרחה? מה חכים? אין, זה בסדר. אלא, תעביר, תעביר. ספק שרחה, ספק טריפה. לא, לא, שום דבר. שמתי, משמשתי, זה בסדר. כן, אתה יכול לה... אם אני ככה, כולם אני אפסיד אותם. בזה הם נהגו להקל. אומר הרב חיי אדם, המקולה הזאת, שנבוא לארץ ישראל, לא נעשה אותה. כי פה פסקי הרמב״ם תופסים. באו לארץ ישראל עם הקולות שלהם. היה בירושלים לפני קרוב 80 שנה, היה אב בדין בירושלים, רבי יוסף בורלה עליו השלום. והרב ראה פתאום באים אשכנזים, עושים בתי דין, ועושים גם כמשחטות. ומוכרים בפרסיה בשר שלפי דעת השולחן ערוך, זה לא אף פעם למה כזה לא אכלו. עשה על זה צום ועצרה, עשה גילוי דעת, צריכים לעשות יום אחד שביתה של כל המסחר. שעשו צום, כולם. איך אתם מוכרים בפרסיה בשר טרף? זה כמו שהיום נמכרו לך בשר כלבים, בשר חמורים. כולם בתהום כל העיר. ככה היה באותה תקופה. היום נמכר למול העיניים שאנחנו שותקים. ואיפה, גם ספרים לך, מה זה היה, אתם מחמירים? רב לנדו, זה בסדר, תאכל. מתפתים ואוכלים. באים לך בתי מלון, באים לך כל מיני מקומות, חתונות. כן, כן, מה אתה מביא לו? מנה בשר, בבקשה בשר. אמרתי לך, מה אתה עושה? אתה לא סומך על מרן? מה, זה שטויות, אם כולם אוכלים זה בסדר. יבוא, רוב שהמנהגים משתבשים, לא לומדים מהלכה במקורות שלהם, איך פוסקים את ההלכה, על ידי מה שרואים, מה שחבר שלו עושה, אז גם כמתוך החומרה, יבוא גם מדי כולה. הוא לא יפתח שבת פסקית, הוא לא יפתח איזה
שמורים, יעשה חור למטה, נגד מרן. יעשה זה. יבוא פה, יעשה כולה גם כן. אדם צריך לדעת את ההלכה בשורשה. ומי שלא ילמד, לא ידע. לכן באים לשיעור, באים ללמוד, הלכה משורשה. כל מי שיגיד לך אחרת, דע לך, הוא לא יודע הלכה בשורשה. הוא שמע פה, שמע שם, ראה פה, ראה שם. או ראה, או ידע, וכו'. הלכה בשורשה זה מהמקורות שלנו. כל מילה שאני אומר אותה, יש לה מקור. יש לה אחרי בית אב. אתה יכול לפתוח, אתה יכול להסתכל אם זה כתוב או לא כתוב. כשאני אומר רב יהיה, זה רב יהיה. יראים זה יראים. אין חכמות. לא יש אומרים ככה בסתמה. שאומרים אחרים, מה אומרים לך? יש אומרים. טוב, אחד אחרי יחשוב, אולי יש אומרים, אולי הוא מצא ספר. שום דבר. איך יגיד הרב? יגיד לו שם, אין כזה שם. יגיד, יש אומרים, שלום על ישראל. מי יש אומרים? בישיבה, אלה שדיברו. וזה הכל. זה יש אומרים כולו, 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 כולו. מקור שלך מאיפה? שמעתי ברחוב, ככה אחד אמר, בים או ביצקוביץ', בשוק, שאמר שזה, זה נקרא יש אומרים. זה כמו אחד מהראשונים נעשה. לכן אל תסמוך על שמו עוד שום דבר. תלמד הלכה למקורותיה, כי אתה מתחכם באמת. ומה מותר ומה אסור. שמע דבר שהוא לא נראה לך, תגיד, מי אמר את הדין הזה? יש אומרים, יש אומרים. איך הפלוני אמר? פלוני אמר באמת ככה? הוא יפחד. שמעתי. שמעת, אז תשתה בשקט. את שתהיה בטוח שאמר. כן, היום ככה נהיה פר, קל. יש רבנים, יש זה, אבל עד... הפלוני אמר. אמר או לא אמר? לא יודע, מישהו אמר לי, מישהו אמר לך, אז בסוף התברר שלא אמר שום דבר. לא דובים ולא יער. אז למה אתה מזפר אומר שאמר? אכפת לו, מה יגיד שהוא לא יודע? צריך לשים לב בדברים האלה. אדם מאמרה אומרת, ושינן טעם, שום עומדים בפיך. אחרי 120 לבוא לשמיים, לא אגיד להם, יש אומרים. ולכם, מי יש אומרים? מה תגיד להם? לא יודע? תתבייש. הוא מספר את מסך הכתובות, היה רב אחד, חנינה בר פפי עליו השלום. רבי חנינה בר פפי. והוא, לפני שנפטר, בא, שבחור אמר למלאך המוות, איך תעשה רצונו? אמרו, צדיק גדול. אמרנו, מה כבודו רוצה? כדי שיפטר מן העולם. אמר, תן לי 30 יום לחזור לכל מה שלמדתי. שאני לא אתכסף, לא אבוא לדין של מעלה בבושה. זה מספיק לו 30 יום ללמוד מה שלמד בכל החיים שלו. סימן שיהיה בקי עצום, יודע הכל. מי זה מספיק 30 יום מבחן? מה שלמדתי מגיל 10 עד סוף, עד עכשיו? כמה אדם יכול? זה מלאך זה. לא, לא מלאך. הוא שינן כל פעם מחדש. כשהוא למד, הוא חזר, הוא חזר, הוא חזר, הוא יודע בדיוק כל דבר. אבל אין פחד. מה יגיד בדין של מעלה? מה נגיד אנחנו? שלא יודעים איפה כתוב, איפה שוחן ערוך, הלכה פשוטה בדין, תדעים, לא יודעים. אנשים, כל דבר יודעים בעל פה, בתור, בלי ידעת איפה כתוב. תגיד לך אחרי 120, תגיד לי, אתה, מבחן יעשו לנו. למדת תורה, בטח, למדתי הרבה הרבה. בסדר. מה הדין כך וכך? מותר. איפה כתוב? אמרו, מי אמר? זהו, זה הבעיה. אדם פה קל לו להגיד, אמרו, לא אמרו, כי כולם אותו דבר כמונו. אבל יש אנשים שפה לא מוכנים לקבל דבר כזה. מי אמר? איפה כתוב? בדין שמה לבד, צריכים לדעת כל דבר, על בויו, ושיננתם, שום עדים בפיך. אז תדעו, זה כתוב שוחן ארוך, זה כתוב ספר יראים, זה מחלוקת מרן והרמה, זה כך וכך. צריך לדעת כל דבר על בויו, ולא להמציא סתם, כי כשאדם בקי טוב טוב, יודע טוב טוב בדברים על בוריים ושורשן, הוא לא יבוא לדי שיבושים, הוא לא יבוא לדמות דברים שלא נכונים בכלל. מי אמר דבר כזה בכלל? אנשים כולם עושים מהבוקר, שאתה עדיין בכלי, וסליחה, אחרי שיוצאים מהשירותים, עושים את זה עדיין בכלי. לא כתוב בשום ספר. ולמה אתם עושים? כתוב. אחרי שאלה משרה לך שכתוב, לחפש, לחפש, לא כתוב. אז הוא כבר בטוח שכתוב, הוא קרא את זה, איפה קראת את זה? איפה שמעת את זה? כתוב הפוך. כתוב שלא צריך כלי בכלל. אנשים לא יודעים. למה? ככה התרגלו כולם לעשות. אז שבשתה, כיוון זה על על. ולמה ככה התרגלו לעשות? כי פעם, לפני דור קודם, לא היה באמת ברזים. אז אין ברירה, איך יעשו? אפילו חבית צריך כלי. אפילו שלא צריך, אבל אין ברירה. איך יעשו עם תילה? עשו להקשיב תוך החבית, כל המים. נעשה ככה. גם תוך החבית, ושמע לדעת שלו. אז כשצאו גם הברזים, לטעות המשיך המנהג הזה. אבל אנשי חכמים שהיו בקיאים בהלכה, לא, לא, לא צריך עכשיו. לא צריך. צריכים על הרב מוצפי עליו השלום, היו מביאים לו מטלה, לא, לא רוצה. רמה אומר, לא צריך. כתוב בראשונים שלא צריך. מה אני שאני אחמיר? אני אקבע הלכה לדורות? לא צריך. לא צריך, לפי הדין, לא צריך. לפי הבא, אנשים היום פחדים להגיד שהם טעו, או שעשו דבר בלי ידיעתם. הרב, זה טוב לקבל. מה יש? כל מיני, הסכלתי. לא. הוא חושב שהוא נולד יודע. כתוב בקבלה. אז אחד מסכן שמע, אני מקובל, מה אתה עושה? הוא יודע, קבלה. ישתוק. קבלה, מקובל, על פי הסוד. הוא יגיד את זה לי, לא צחוק. קבלה? איפה קבלה כתוב? איפה כתוב בקבלה? יש לך איזו ידיעה? אני אביא לו ספר קבלה שכתוב הפוך. ונשחי לא מקובל? מה אתה, איזה ספר אתה מדבר? רבי חיים הכהן, תמיד רבי חיים ויטל, לא מקובל? הוא בא בכף החיים, הוא אומר שלא צריך כלי. רבי חיים פלט שלא מקובל?
אז מה זה קבלה? מי אתה זורק חול על העיניים? קובל, קבלה. אתה קבלה צריך. מי אתה ומחייך בכלל? תשב בשקט יותר טוב. אלא מה? הוא תרגל לך להגיד קבלה. למי אומר את זה? אנשים פשוטים, לא מבינים שום דבר. קבלה, פי הסוד. יש אחד תרגל. כל דבר שהוא לא יודע, אומר, פי הסוד. חלס. אנשים אומרים טוב, זה איזשהו סוד. יודע הסוד. אז פעם אחת היה בשיעור שלי, אמר לי סוד. הוא תגיד, תגיד לי מה הסוד. ספר לי, אני גם אשמע. אומר, אי אפשר, זה סוד, סוד, סוד. תגיד לי מה? תגלה את הסוד. אז שפשיק לדבר ככה. מה אתה מדבר? זה סוד וזה קבלה וזה העניינים. מאיפה הולך הסוד? מאיפה הולך הקבלה בכלל? אנשים התרגלו, סוד, קבלה, לומדים בן איש חי, כל דבר אומר על פי הסוד. כלומר, הרב יודע מה שהוא כותב, הוא אומר, סוד זה סוד אמיתי. אבל הם מחפשים דברים, על פי הסוד. זה סוד וזה קבלה וזה עניינים. טוב, זה היה צריך קצת חיזוק קצת. עשרה, עכשיו עשרה, עשר. אין דבר, נגיד קצת דברי תורה גם כן. ויתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור. אדוני אלוהים, אתה אכילותה, להראות עבדך את גודלך ואת ידך החזקה. אשר מאל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך. יעבר ענה ויראה את הארץ הטובה שבעבר הירדן, הר הטוב הזה והלבנון. ויאמר אדוני אלי, רב לך, אל תוסף, דבר אלי עוד בדבר הזה. עלי ראש הפסגה ושא עיניך ים המקדמה וצפונה. ומזרח הוראה מעיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה. משה רבנו מעיד על עצמו, שהוא פה מספר לעם ישראל, זה לפני מותו, זה המשך של דברים, כל הספר הזה בהמשכים. אלה הדברים אשר דיבר משה בני ישראל, לפני מותו זה היה, כמו שאמרו חכמים במדרש, שזה היה 36 יום לפני מותו. כאן למדו שאדם יוכיח את בניו, או מישהו יפטר מן העולם, יודע שסופו 30 יום לפני מותו. למה? אם כשהוא חי עוד עדנה, ולא ישמעו לו, אז... הוא חי איתם, אבל אצלם נפטר מן העולם. הקדושים אמור, תראה, אבא ציווה, אז יותר מכבדים אותו. אז משה רבינו לקח בחוכמה, אמר, למה להוכיח אותם הרבה לפניכם? אולי לא ישמעו. סתם יעברו במזיד. אני חכה לפני המיטה שלו, ואז, ככה, ודאי, אחרי מיטתו, יתחשבו בו יותר. אבל ככה טבע האדם. אדם אפילו היה שונא שלך, נפטר, היה הכל. המרוחם, זכרונו לברכה. נפטר, גמרנו, נפטר מן העולם. זה משהו אחר. אנשים רגילים להגיד, אחרי מות, קדושים אמו. אחרי שנפטר אדם, עושים אותו קדוש, אפילו שהיה רשע מרושע. אז כן, משה רבינו אמר, גם אני אשתמש באותו פטנט. אני סמוך למיטה, אני אגיד להם הוכחות. אלה הדברים שדיבר משה. ונרמז דבר במילה אלה. אלה, כמעט הריה 36. מתי נפטר משה רבינו? משה רבינו נפטר בזיין באדר. ככה מקובל אצלנו. בזיין באדר נפטר משה רבינו. הוא דיבר איתם מתי? באחד החודש ה-12, שבט. אחד עד זין באדר, אחד בשבט עד זין באדר, 36 יום. כמעט היה אלה. אלה הדברים, אלה דיבר אותם, מתי? 36 יום. אז גם עכשיו מספר להם, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. סיפר להם משה רבנו, שהגזרה שנגזרה עליו, על אהרון הכהן, שיכנסו לארץ ישראל, דעו לכם, אני לא קיבלתי את זה ככה בקלות. התפללתי להשם כמניין ויתחנן. תפקוף תדבב תפילות. 515 תפילות. משה עמד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא. האמת זה גם כן הגזרה הזו נגזרה עליו בשנה האחרונה כבר. ועם זאת, באותה שנה שנשארה, משה עמד בתפילה כל יום, יותר מכבישה מאשר פעם ביום. ואמר, 515 תפילות, ולא תפילה רגילה. תחינה. תחינה. זו הקדוש אומר, שלוש תפילות הן. תפילה למשה איש האלוהים, תפילה לדוד, תפילה לעני. ותפילה ועני ראו מכולם. למה? שאדם מתפלל כמו, הוא אומר, מחשיב עצמו אני, לא משה רבנו, אני מחשיב עצמי, ולא דוד המלך, אני. גם דוד המלך, איך אמר? תפילה על דוד, עשה שם עושה ענני, כי אני ואביון אני. דוד המלך, אם זה שהתחיל תפילה לדוד, אבל כדי שיענה, איך אמר? כי אני ואביון אני. שאדם שם עצמו לפני הקדוש ברוך הוא, ממש, כמו כלום. כמו של העולם, מה אני בכלל נגדך? יותר גרוע מאשר זבוב, יותר גרוע מאשר יתוש בפני בני האדם. מה אני בכלל, יש לי כוח לבוא לבקש בך בכלל? מי אני ומה חיי? לא, רק אומר את זה, יש לך מתפלל בטון שדורש, מגיע לי. לא, אני יודע שהכל הכל אמת, הכל דין אמת מתך. תחינה, שובר עולמות. תפילה לעני, אומר הזוהר הקדוש, אדם עושה עצמו כעני בתפילתו, משתפך בתחינה, אין תפילה שלא תעבור הלאה. שובר כל הרקעים כולם, עובר את הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, והוא שומע, לא מקבל תפילתו. זו תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו, מעולה מכולם. ושאתה לא עני, אתה לא עני ביחס לחבר שלך, ביחס להשם, אתה עני מעונה. כולנו עניים. ביחס לקדוש ברוך הוא, מי יחשיב עצמו ברוך? מה אנחנו בכלל? משה רבנו אומר, אנחנו מה קטלינו עלינו, אנחנו אוויר. אבל אבינו אומר, אנחנו אנוכי עפר ואפר. אז מה אנחנו נגיד על עצמנו? אנחנו תודעים משה משה רבנו, אתם משה דוד המלך. אז משה אומר, לא התפללתי תפילה רגילה. והתחנן, תחינה זה היה תחינה. שבן יבכה לך, יתחנן לך, לא תרחם עליו. מחבל ירחמו עליו. מתחנן, תראה, גמרנו. חזר בתשובה, מתחנן. משה מתחנן, משה בנו של, נאמן בכל ביתו של השם. כמה צריך להתפלל? 515 תפילות. מתפלל, 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 מתפלל. משה, אמין אותנו, הדבר הזה שלא יחשבו עם ישראל, נגזר גזרה, אז גמרנו. הנה, אם משה לא יכל להכניס לארץ ישראל, סימן שאם השם גוזר גזרה, אין מה לעשות. לא. אפילו חרב חדה מונח על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. כי למה אתה לא נענית? הנה, יש תשובה. אני כן התפללתי. לא התייאשתי, אומר משה רבנו. לא אחרי פעם אחת, 515. אם השם לא יאמר לו רב לך, אני ממשיך הלאה. למי מאיתנו השם אמר רב לך, שאנחנו מפסקים להתפלל? הרבה בני אדם מתייאשים. אמרו, מה אתה מתייאש? מי אמר לך רב לך על תוסף? אף אחד לא אמר לו, החוש אמר לו. מתייאש. משה השם אמר לו רב לך, אז הוא יפסיק. אם לא היה אומר לו, היה ממשיך. איזה כוח זה, כן? ככה זה. אולי התפילה הייתה פחות טובה. עכשיו אני אעשה תפילה יותר טובה, אני אתחנן יותר טוב, אני אתפלל יותר טוב. פה למדנו בפרשה הזו, בפסוק הזה, כמה שורש, יסוד היסוד של התפילה של עבודת השם. אדם צריך לדעת, אין דבר כזה נגזרה, גזרה, אז גמרנו. מזל, גזרה, לא שום דבר. משה רבנו אומר, יש תפילה מועילה. למה אם כן לא עילה, לא עילה לך? לא מפני שתפילה לא מועילה. כשהשם אמר לי, אל תתפלל יותר, בוא לא שואל. השם כאב שאומר לבנו, בני, את זה אל תבקש כבר. כשמתבקש עוד אני אתן לך, ואני לא יכול לתת לך. כתוב לא טוב לך. אם משה ממשיך, היה מקבל בסוף. היה מקבל את זה. אבל השם אומר, זה לא טוב. משה דע לך, רב לך. זה לא טוב לך. הבקשה שלך היא קצת נגדך. מה העניין? הפסוק אומר, יש במדרש, משה אמר, יעבר ענה ויראה את הארץ הטובה שבעבר הירדן. מה משה התאווה, רבותיי? מה משה ביקש? שתי דברים. להיכנס לארץ ישראל. כדי לקיים את כל המצוות. הרי הוא את התורה הביא אותם הקדוש ברוך הוא. הוא היה ציר נאמן, שליח נאמן. והוא עצמו לא קיים הרבה מצוות. מצוות שמיטה. במדבר לא היה שמיטה. ולא היה יובל. לא היה תרומות ומעשרות. כל המצוות שתלויות בארץ. משה לא, אין לו צד בהם. משה התאווה, בונו של עולם, אני רוצה את התורה לקיים אותה לאחל למעשה. כל מצווה שכתוב בו, שלמדתי אותה, איך כתוב? ולמתם אותם, ושמרתם לעשות. צריכים לשמור בשביל לעשות. אני לא יכול לעשות. עבר ענה, ואת הארץ הטובה שבבר ירדן, הר הטוב הזה והלבנון. דבר נוסף, ההר הטוב הזה והלבנון, בית המקדש. התאווה לבנות בית המקדש. ועשו לי מקדש הכנתי בתוכם. את המשכן מי הקים אותו? משה רבנו, אבל זה ערי. סופו הרי להתחלף במקדש עולמים. משה אמר, תן לי להיכנס לארץ ישראל בשביל הדבר הזה. אני רוצה בעצמי שאבנה לך את הבית. זהו, רוחני. לא המטרה שלו שרוצה עוד לחיות. שום דבר. הוא לא רוצה עוד לחיות. אילו יכנס לארץ ישראל, בונה, מוכן למות מיד. המטרה שלו מטרה אחרת. המטרה שלו לקיים הארץ הטובה, מצוות להיות בארץ, ו... ללמוד בית המקדש. יש במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם תרצה סלח נא, אם תרצה עבר נא, יתבטל סלח נא. משה התפלל לקדוש ברוך הוא, סלח נא, לעוון העם הזה גודל חסדך. כאשר היה חטא המרגלים, חטא העגל, אמר הקדוש ברוך הוא, אם תרצה, אתן לך אחד מהם, או עבר נא, או סלח נא. תרצה עבר נא, אני אבטל את הסלח נא. שאמר לו, יתבטל אלף עבר ענה, ולא יתבטל סלחנה. עכשיו עם ישראל יחרב, יעקר מן העולם, לא מסכים. הרי מה השם רצה בחטא העגל? ועשה אותך לגוי גדול ועצום. אז כולם אני אמחה את כל העם. משה עמד בפרץ, אמרתי, אם כן, תמחה אותי, לא אותך. לא אותם. השם סלח לו, סלחתי כדבריך. עכשיו ביקש על עצמו, אמר, אם אתה רוצה על עצמך, אני מבטל את ההוא. אחד מהם, לא שניהם יחד. שאם המפרשים, למה לא שניהם יחד? מה בכך? יש מדרש בפרשת ברכה, זאת הברכה. גד, ברוך מרחיב גד. אז בגד כתוב שם, גד אמר, ויתר השעם, צדקת השם עשה, ומשפטיו עם ישראל. ויה ראשית לו, כי שם חלקת מחוקק ספון. ויתר השעם, צדקת השם עשה, ומשפטיו עם ישראל. גד בחר להישאר בחוץ לארץ. יש לנו ראובן, שבט ראובן, וגד, וחצי מנשה. לקחו נחלתם מעבר לירדן. למה גד רצה להישאר שם? אומר הפסוק, וירא ראשית לו, כי שם חלקת מחוקק ספון. ראה גד ברוח הקודש, שעתיד משה להיקבר שם, לא בארץ ישראל, בעבר הירדן. הר העברים. אמר גד, אני רוצה להתקיים את הנחלה שם, שאני אהיה בחלקו של משה רבן. כמו אדם הולך קונה אחוזה, אומר בקברי האבות, ליד קברי האבות, זה יותר קדוש. אז גד אמר, אני רוצה לקבל את הנחלה שלי בעבר הירדן, כי שם קבור משה רבנו. זה כל הסיבה. אז מה זה ויתר השעם? אומר המדרש, ולמה מת נקבע משה רבנו בחוץ לארץ, לא בארץ ישראל? כדי שלעתיד לבוא, יביא את כל הראשים של העם, ראשית של העם, כל מתי מדבר, בזכות משה רבנו יבוא. הרי כולם במדבר נקברו, בחוץ לארץ. היו כל שנה בט"ו באב, יושבים, יורדים בבורות, מי זה יגבור את כולם? כל מי שמגיע השנה שלו ליה בן 60. הרי ככה הייתה הגזרה הייתה. היה יושב בתוך הבור, בבוקר, לא קמים. ט"ו באב האחרון, ירדו בתוך הבורות, קמו, נגמר השנה 40. הם חשבו שגם הם לא. היום שמחה גדולה, זה היה בט"ו באב. שפסקו מתי מדבר מלמות, זה מחר, היום, ט"ו באב. אז משה רבנו, למה נגבר בחוץ לארץ? כדי שיביא את אותם לעתיד לבוא. זה מה שיביא אותם. יקבר פה ויביא אותם. יחיה ויחיה ויביא אותם. מה זה? למה צריך להביא אותם? אז אומר הגאון במשנה למלך, אומר הפירוש הוא ככה. אם משה נכנס לארץ ישראל, והיה בונה בית המקדש, לא היה חרב בזה לעולם. למה? בעבור מה נחרב בית ראשון? עבודה זרה. ככה מפורש בפסוקים, ירמיה. היו פרוצים בעבודה זרה. כשחזר עזרא הסופר בזמן בית שני, כתוב בספר עזרא, שעשו כל העם הבאים מן הגולה סוכות, כי לא עשו סוכות מזמן יהושע בן נון. מי יהושע בן נון? שאלת הגמרא מסכת ערכים, דף למד ב', אפשר? דוד היה ולא עשו חג הסוכות? שלמה היה ולא עשו חג הסוכות? עד שבא עזרא מהגולה עשה חג סוכות? הייתכן שלא עשו מימות יהושע? עד עזרא סופר חג הסוכות? לא מסתבר דבר כזה. אבל הפסוק אומר ככה. שעשו סוכות כשבאו מן הגולה, כי לא עשו סוכות בזמן יהושע בן נון. תרץ את הגמרא, לא כוונה סוכה, חג הסוכות. זה לא חג הסוכות. זה כשעלו מן הגולה, התפללו על עבודה זרה, ביטלו יצרה של עבודה זרה. כי אמרו, מה הסיבה שגלינו מארצנו? עבודה זרה. אם יהיה יצרה כזה חזק, עוד פעם, אז עוד פעם נגלה. אז ביקשו רחמים, וביטלו יצרה של עבודה. זה ועשו סוכות, סוכה שמגינה. סוכה רוחנית. המראה שמה אומרת, מתבטאת שיהושע בן נון, כמו טרוניה עליו. הוא היה צריך את זה לעשות. כשעלה לארץ ישראל עם עם ישראל בזמן הביאה הראשונה, היה צריך להתפלל לאחד עם הזקנים ולבטל את צרה של עבודה זרה. לכן חסר לו שם ה. בפסוק כתוב, מימי יהושע בן נון, י' שין וו עין. ואיפה ה? יהושע. לא, הורידו את ה שם, כמו עונש. לפני שהוא טעה בזה. משה רבנו, אם היה נכנס לארץ שם, איפה אפשר לבטל את צרה של עבודה זרה? רק בארץ ישראל. כיצר ארץ ישראל יש זכותה שמגינה. כמו שהרמב"ן כותב, שגר בארץ ישראל, לומד תורה בארץ ישראל, זה משהו אחר לגמרי. הגמרא אומרת, כל מי שדר בחוץ לארץ כאילו אין לו אלוה. ארץ ישראל זה משהו אחר. שעוסק בתורה בארץ ישראל זה משהו אחר. אווירת ארץ ישראל מחכים. אז איפה אפשר לקבל זכות לתת לעבודה זרה בארץ ישראל עצמה? אז משה התאווה להיכנס לארץ ישראל, כדי לבטא את צערה של עבודה זרה, אז מי היה בונה בית המקדש, לא היה חרב לעולם. כי לא היה, לא היה עושים עבודה זרה. מה עם דור המדבר? הרי השם נשבע. אשר נשבעתי באפי, אם יבואון מנוחתי. אם היה קיים את המקדש הזה לעולם, עולמים, דור המדבר לא היה באפי.